ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הנושא הוא נושא שבעצם מתחיל מפרשת יתרו, אולי עוד קודם, ומסתיים אולי רק בספר במדבר. והנושא הוא כך, מהי היהדות? האם כאשר אנחנו מדברים על יהדות אנחנו מדברים על משהו מופשט, משהו אבסטרקטי, בכל אנחנו מדברים על אלוקים שאין לו גבול, אין לו תמונה, אין לו סוף, אין סופי, וזה מעיקרי האמונה של הרמב״ם. העיקר השני הוא אומר שהוא אחד, אחד הכוונה שאין משהו אחר חוץ ממנו, העיקר השלישי שאין לו שום גוף ותמונה. בעצם אנחנו כאן מדברים על קדוש ברוך הוא שרואה ואינו נראה, שאין לו שום מאפיינים פיזיים. הדברים האלה מגיעים עד כדי כך שהרמב״ם מביא להלכה, יש פה אולי חלק א', הלכות עבודה זרה. נוריד לו את הווליום. איפה אתם? איפה? מכון לב. איזה כיתה גבוהה? י' א'. אצלכם יש גם עושים תואר ראשון? כולם או רק מי שרוצה? זאת אומרת, גומרים בחמש שנים, יחד עם תואר במחשבים.
כן.
פנטסטי. למה לא כל אחד רוצה לעשות זה? למה לא עושים את זה בישיבות תיכוניות?
כן.
אבל זה הרבה עבודה, לא?
כן.
לא מצאתם? יש.
זה ספר
עבודה? לא.
זה ספר עבודה.
ספר המדע, המדע. טוב, לא משנה. נסתדר בעל פה. יש? תודה. יש, 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 דניאל. רק תגיד לו קצת יותר שקט, אם אפשר. בעל קורא הזה. הרמב״ם כותב בהלכות עבודת כוכבים, פרק ב', שימו לב, עיקר הציווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבע היסודות ולא אחד מכל הנבראים מהם, אף על פי שעובד יודע שהשם הוא האלוקים והוא עובד הנברא על זה, על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה, הרי זה עובד כוכבים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, אל תחשוב שעובד עבודה זרה זה מי שסוגד לעץ ואבן או לשמש ולירח. עובד עבודה זרה זה גם מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא גם חושב שראוי לשרים, לגורמים בפמליה של המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גם כן לתת להם יקר וכבוד. כמו שהרמב״ם כותב פה בתחילת פרק א' מלכות עבודת כוכבים, שהטעות של דור אנוש הייתה שהוא חשב, הוא ודורו חשבו, שכמו שבמלכות ארצית אז אתה אמור לחלוק כבוד, יש להם גם כוח לשרים ולפקידים הבכירים ולרמטכ"ל ועוד כל מיני חשובים, אף על פי שאתה מבין שיש מעל זה את המלך, אבל זה רצונו של מלך שכל אלה שהם חשובים לפניו בפמליה גם כן יחלקו להם כבוד וגם תהיה להם סמכות לכל מיני דברים. אז ממילא אותו דבר במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלכות עד שמי רקיע כמלכות עד ארה, אז גם כן יש קדוש ברוך הוא, אבל יש גם שמש וירח ועצים ואבנים והרים וימים וכולי, אז גם להם אתה צריך לתת כבוד ויקר, כי הם כאילו שרים בפמליה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם פה בפרק שני, לא, זה עבודה כזרה, זאת נקראת עבודה זרה, זאת גם נקראת עבודה זרה. עכשיו, יש עוד סוג של עבודה זרה, שעל זה הרמב״ם מדבר פחות במפורש. אם אתה באמת לא נותן כבוד ויקר לשמש ולירח ולכוכבים ולנהרות ולהרים, אלא אתה נותן כבוד רק לקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שהוא כל כך גדול וכל כך עסוק כביכול, אז כדי להגיע אליו אתה צריך מתווכים, אתה צריך איזה גורם ביניים, ולכן אתה עובד לקדוש ברוך הוא, אבל דרך משהו באמצע.
זה שיתוף.
גם זה עבודה זרה. גם זה עבודה זרה. אולי קוראים לזה שיתוף, אולי קוראים לזה משהו אחר, אבל גם זה נקרא עבודה זרה. ואם גם זה נקרא עבודה זרה, אז אסור לעבוד לקדוש ברוך הוא דרך שום גורם מתווך, שום דבר אמצעי.
מה עם מקדש
וקובים? ראית את הכותרת של ה...
מה הכותרת?
זה הכותרת? איך אנחנו מסתדרים לפי זה עם העגל? ואיך אנחנו מסתדרים לפי זה עם הקרובים? ואיך אנחנו מסתדרים לפי זה עם המקדש? עכשיו כן.
הרבה כבוד לבריאה, שאדם נותן כבוד לאדם אחר, זה גם לא שייך?
חובה לתת כבוד לאדם אחר.
ברור.
אתה לא נותן לו כבוד אלוקי, אתה לא נותן לו כבוד שהוא מסוגל לחיות ולהמית ועוד כל מיני דברים, אתה נותן לו כבוד כבן אדם. זה מצווה לתת כבוד לזולת. קל וחומר לתלמידי חכמים, וקל וחומר לאבא ולאמא וכל הדברים. אתה לא נותן לו כבוד אלוקי, אתה נותן לו כבוד כבן אדם. אבל ככה אנחנו מדברים שנותנים לכוחות האלה כבוד אלוקי, שיש להם כוח ליצור, כוח להרוס, כוח מעין כוח אלוקי. אז זו באמת, זו עבודה זרה, כך מפורש. עכשיו, באמת הנושא של העגל, שאנחנו נקרא לה פרשת השבוע, אז מה הם אומרים שם? הם אומרים שם, כאשר זה מעניין לראות את הסדר של הפסוקים, כי זה מסביר יפה את העניין גם, כתוב שם כך, כתוב ש... הנה, שימו לב. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע האלוקים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם אל אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זה בעצם הפסוק הפותח את העניין, והוא אומר הרבה מאוד הפסוק הזה. כי מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומר שאצלם גם משה רבינו הצטייר כמשהו שהוא העגל. אצלם גם משה היה העגל. אז הם אומרים, כל עוד משה פה אנחנו בסדר. אבל הנה זה האיש ששאלה במרץ אצלם, לא ידענו מה היה לו. הוא נעלם. אם הוא נעלם, אז אין לנו את משה, כלומר אנחנו צריכים ממלא מקום. אז לכן, תעשה לנו עגל. זאת אומרת, תקשיב קצת, אתה לא צריך לשאול כל 30 שניות שאלה, עוד לא נכנסנו לנושא אפילו. בסוף, באמצע, תן להציג את הבעיה. אז יוצא שהם בעצם התייחסו למשה רבינו כמשהו שאם הוא איננו מיד צריכים את העגל, זה המשמעות הפשוטה של הפסוק. כלומר, משה גם היה עגל, וזה הערב רב. עכשיו, הכוזרי המפורסם כבר אומר, לא מתקבל על הדעת שעם שיצא ממצרים עם משה, כן? וקיבל את התורה רק לפני 40 יום, איך המדרש? עלובה קלה שזינתה בתוך חופתה. רק עכשיו התחתנתם, רק עכשיו באתם בברית עם הקדוש ברוך הוא. ואתם כבר בוגדים בקדוש ברוך הוא? זה קיצוני מדי. קיצוני מדי אפילו בשביל הערב רב. צריך איזה היגיון, כל שקר שאין בו קצת אמת אינו מתקיים. מהו הרציונל? מה גורם? איך אנחנו צריכים, אנחנו חייבים תמיד להבין גם את הראש של הצד השני. מה הצד השני? מה הסיטרא אחרא חשב פה? זאת אומרת, הכוזרי, הם לא התכוונו לומר שהעגל הזה שכעת אהרון עושה מתוך האש, הוא ממש הוציא אותם מארץ מצרים. הוא העלה אותם מארץ מצרים. הוא האלוהים. כן, עשה לנו אלוהים וזה העגל. התכוונו, אלוהים זה, הרי יש לזה כמה פירושים, אלוהים זה לאו דווקא אלוהים, זה פירוש המילה בעברית, אלוהים זה כוח. כן? אלי הארץ, אל הון, כן? יש לאל ידי לעשות אתכם טובה או רעה, יש לי כוח, כן? אלוהים לא תקלל, זה דיינים. אלוהים זה סמכות, זה כוח. אז הם אמרו, אנחנו רוצים משהו סמכותי במקום משה, ודרכו אנחנו יכולים, כמו שעשינו כנראה דרך משה, דרכו אנחנו יכולים איכשהו להתייחס לקדוש ברוך הוא. הם לא שללו את קיום הקדוש ברוך הוא, כך אומר הכוזרי, אלא הם חיפשו אמצעי קונקרטי, ממשי, שיוכלו להתייחס אליו ולתפוס אותו, שתהיה להם איזו תפיסה במשהו מוחשי. בני אדם הם בשר ודם, והם מחפשים דברים מוחשיים. כשאתה מדבר יותר מדי אבסטרקט, יותר מדי באוויר, יותר מדי מוחשי, בלתי מוחשי, אז בני אדם לא מבינים, הרוב נרדמים מזה, זה גבוה מדי בשבילם. אז זה בעצם היה ערב רב. זה טוב מאוד לפי הכוזרי, כי באמת מי העלה את הערב רב ממצרים? שיחת עמך, כתוב. כאן, בפרשה הזו כתוב, שיחת עמך, עמך ולא עמי. אתה רצית להוציא אותם, אני לא אמרתי לך מה לעשות בנושא הזה, נתתי לך להמר, והנה תראה איך שנכשלת בהימור הזה. שחית עמך ולא עמי, אתה רצית להחזיר אותם בתשובה, מה שהתכוון לטובה, אבל הם לא היו מספיק קשירים, לא היו מספיק בשלים בשביל מלכות שמיים, הם הקדוש ברוך הוא בלי סוף. אז זה היה ברור שכבר אצלך, וזה טוב מאוד, עמך, הם עמך, הם באמת שייכים אליך, הם רואים אותך, רואים אותך כעגל גם. הם רואים אותך כאדמור. לא סתם אדמור, אלא סופר אדמור. משיח הוא יותר מזה. אז ככה מתייחסים אליך. וזה הבסיס לכל הנפילה, לכל הכישלות. לכן הם כעת החליפו אותך בעגל. למה עגל? זה עוד סיפור. אבל תכלס זה מה שקורה פה. עכשיו, מילים אחרות, הם נקראים עובדי עבודה זרה. אבל זה לא אותה עבודה זרה, יש דרגות גם בעבודה זרה. זה לא עבודה זרה שכופרת מכל וכל בקיום של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא של בורא עולם, זה עבודה זרה ששוללת את הבלעדיות ואת הסמכות האינסופית של הקדוש ברוך הוא, אלא מצוותת לקדוש ברוך הוא, כאילו עוזר או שמש או מישהו שדרכו התפילות שלנו והקורבנות שלנו והבקשות שלנו אמורות לעבור, ודרך הגורם הביניים הזה אנחנו יכולים להתייחס גם לאינסוף. בלי זה לא נוכל להתייחס לאינסוף. וכך הם התייחסו כנראה למשה רבנו.
אחרי שיצאו מהם, אחרי קריאת ים סוף, לפני בעצם, והאמינו בשם משה עבדו, כשהם ראו את מצרים עליה. אז אולי זה, זה אולי התחלה, כאילו אם זה לא מזוקק ומבואר לגמרי, זה אולי התחלה של הבעיה?
זה כנראה לא היה התחלה של הבעיה, כי כמו שאתה מצטט את הפסוק, וימינו בשם ומשה עבדו. זאת אומרת, הם ימינו בצורה נכונה שיש השם ויש לו עבד. עבד כן, אבל לא סמכות. זה בדיוק מה שאמרתי. יש הבדל בין התייחסות לבן אדם, עם כל הגדלות שלו. להיות עבד השם זה תואר בכיר שאין בכיר ממנו, כן? אבל הוא עדיין עבד השם, אין לו סמכות אישית. אין משה עושה, חזל חוזרים על זה כמה מקומות, אין משה עושה דבר מדעתו שהשכינה לא אומרת לו, חוץ ממקום שהשם נתן לו רשות לעשות מדעתו. השם נתן לו רשות, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים השכינה על ידו. הנה, אגב, כאן יש דבר שהוא נתן לו רשות ולא הסכים השכינה על ידו. תעלה את הערב רב, שיחת עמך ולא עמי. אבל הוא הסכים שלושה דברים שהוא עשה מדעתו והשכינה כן הסכימה איתו, זה הוא פרש מהאישה, הוסיף יום אחד מדעתו, ומה הדבר השלישי? מה?
הוא
שבר את הלוחות. על כל פנים, אנחנו מוצאים פה, אם כן, מיד בעיה גדולה מאוד, אז מה, איך אנחנו מתייחסים לרבי? איך אנחנו מתייחסים לחסידות? איך אנחנו מתייחסים, זה הבעיה יותר חריפה מבחינת הפרשיות, מתייחסים למשכן, למזבח, לארון, קורבנות, כל הדברים הללו הם בעצם דברים שהם קודש, שהם נראים כבאים לתווך וגם להגשים את היחס ואת העבודה שלנו לשם. בכל היום שלנו בית מקדש, שלנו קורבנות, אנחנו הרבה יותר קרובים לאמונה טהורה מאשר זה היה בזמן בית המקדש, בזמן המשכן, בזמן משה רבינו וכל נביאי ישראל, שזה היה מצב אין ספק הרבה יותר קרוב מבחינה אלוקית. אנחנו מדברים על הסתר פנים אחרי פורים. אחרי פלשיר בית המקדש כבר אין שכינה גלויה, זה הסתר פנים. היום ודאי יש הסתר פנים. ודווקא בהסתר פנים אנחנו כביכול במדרגה הרבה יותר גבוהה. כי אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא בלי שיש לו בתודעתנו ובתמונתנו צורה ותמונה ותואר ושום דבר מוחשי. אלא אם תגיד שגם בית הכנסת זה מקדש מעט, ואנחנו מדברים על ארון הקודש ועל ספר התורה וכו'. אז גם פה יש כבר משהו מעין מה שהיה במקדש ובכלי המקדש וכל הדברים. אבל זה עדיין רחוק מאוד. דבר עוד יותר קשה, זה, על זה באמת לא כל כך מדברים משום מה, מרוב שזה קשה, זה הקרובים. במקום הנקרא קודש קודשים. במקום ששם יש את הקדושה הכי הכי גבוהה, כן? מקום שכהן הגדול שהוא קודש קודשים, כך שפת אמת מגדירה נדמה לי, יש קודש קודשים בכל תחום. אז כהן הגדול הוא קודש קודשים בבני אדם, ביצורים, כן? יום הכיפורים זה קודש קודשים בזמן. מקום קודש קודשים במקדש זה קודש קודשים בשטח, כן? אז שם הכל משתלב, ושם הכהן גדול נכנס פעם אחת בשנה, האיש שהוא קודש קודשים נכנס בזמן שהוא קודש קודשים, אל המקום שהוא קודש קודשים. ומה הוא רואה שם? רואה שם קרובים. קרובים, רואים פסלים. קרובים זה פסלים, זה מדהים. האמת שהתורה מתייחסת לזה, רק לא ברור מה הפתרון. זה לפחות לפי המדרש, התורה מתייחסת לזה. מיד אחרי מתן תורה, כשאנחנו מדברים על התורה ועל המצב האבסטרקטי, הרוחני, האינסופי הזה של התגלות השכינה לעם ישראל, כן? אז אנחנו מיד אחרי זה, כמה פסוקים אחרי עשרת הדיברות, אז מיד כתוב, כתוב, וכל העם רואים את הקולות, את הלפידים, כל השאר שיער העם וינועו ויעמדו מרחוק. אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל לא דבר למנו על הכם פנמות. אז כאן כבר מדברים על הבעיה שהניעה את הערב רב לעשות את העגל. הם לא מגיעים לאותה מסקנה קיצונית שיש עגל, אבל הם כן מביעים את הפחד שלהם שאל ידבר עמנו אלוקים פנמות. זאת אומרת, הם לא יכולים להתייחס לנוראות ההוד של בורא עולם. זה מוות, לא יראני אדם וחי, הם מרגישים שהם לא יכולים להתמודד עם זה. לכן הם מבקשים את התיווך של משה, זה הרי פירוש. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע. אתה תדבר איתנו, ואל ידבר עם אלוקים פנמות, כן? אז זה עונה משה, ויאמר משה אל העם, אל תיראו כלבעבור נעשות אתכם באלוקים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. זה בעצם ניסיון שלמרות שאתם כביכול חשופים לגילוי שכינה, אתם לא תמותו, והייתי מוסיף, זה כבר לא כתוב מפרש בפסוק, למרות שאתם חשופים אליי, אתם עדיין לא נקראים עובדי עבודה זרה. אם אתם חשופים אליי, הכוונה למשה, בצורה, בהגדרה נכונה. על זה כתוב, ויעמוד העם מרחוק, משה ניגש אל ערפל אשר שם האלוקים. עכשיו, מיד אחרי זה מה כתוב? ויאמר השם למשה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי אלוקי כסף, אלוהי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי וזבחת לתורתך. אומר רש"י, פירוש שהוא לכל הרחוק מהפשט. לא תעשו ניתין, זה עדיין כן פשט. לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפניי במרום. זה עבודה זרה, זה שמש, ירח, שמשים, זה מה שהרמב״ם אומר שהיה החטא של דורו של אנוש. אבל מה כתוב אחרי זה? אלוהי כסף בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי שלא יהיו של כסף, שאם שיניתם לעשותם של כסף הרי הם לפניי כאלוהות. ואלוהי זהב בא להזהיר שלא יוסיף על שני קרובים, שאם עשית ארבעה הרי הם לפניי כאלוהי זהב. לא תעשו לכם, לא תאמר, הרי אני עושה קרובים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, כדרך שעושים בבית עולמים. כך נאמר, לא תעשו לכם. אז כאן יש ממש נגיעה בבעיה הזאת. הפתרון הוא לא כל כך מובן, אבל יש פה ממש נגיעה בבעיה הזאת. אם אתה עושה את הקרובים בדיוק כמו שאני מצווה לך, אז אתם בסדר. זאת לא נקראת עבודה זרה ואין פה שום בעיה, כי זה רצוני שאתם תעשו קרובים בבית קודשי הקודשים. אבל באותו רגע שאתם לא עושים את זה בדיוק כמו שציוויתי, אלא עם שינוי, אז פירוש דבר שאתם לא עושים את זה בגלל שאני ציוויתי, אלא אתם עושים את זה כבר כאילו, כיוון שאתם מבינים את זה כאילו זה משהו שכבר מתאים לכם וזה נובע מהרגש שלכם, אז זה עבודה זרה. יש, לא רוצה להגיד את שמו, אבל יש פילוסוף יהודי ידוע מאוד, הוא לא כשר, אבל בנקודה הזו הוא אומר דבר מאוד מעניין, לא על הקרובים, סתם הוא אומר. הוא אומר שברגע שאנחנו מדברים על טעמי המצוות, אנחנו מתקרבים לעבודה זרה. כי מה זה נקרא טעמי המצוות? זה להפוך את המצוות למשהו כדאי, למשהו מוחשי, למשהו מובן, למשהו אנושי. זה כבר עבודה זרה. אתה צריך לעשות את המצוות כי השם ציווה את המצוות. כמו שאומר המהר"ל על הנושא של המשנה בברכות, כתוב שם ש... אומר עד כאן ציפור יביאו רחמך, משתקים אותו. לפי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. מסביר המהר"ל בתפארת, מה זה גזרות? גזרות הכוונה, זו מציאות. זה לא שאנחנו כביכול עושים פה פסיכואנליזה על הקדוש ברוך הוא ואומרים הוא יתמלא רחמים על הציפור הזה ולכן אתה צריך להתנהג ברחמנות עם הציפור. לא, זה לא הפירוש. הפירוש הוא שיש גזרות, יש מציאות בעולם של תרי"ג מצוות. ואת המציאות הזו אתה חייב להפנים ואתה חייב לחיות על פי המציאות הזו, כמו שאתה חי על פי המציאות שאתה נושא, זה הוא לא אומר, אבל זה הכוונה שלו, אני מסביר את זה קצת, אתה נושם חמצן, אתה תבוא בקושיות, לא, לא רוצה לנשום חמצן, אני רוצה לנשום מתחת למים, כמו הדגים. הדגים, אתה מוציא אותם ליבשה, הם מתים, ואני נכנס לתוך המים, אני מת, אני רוצה להפוך את זה. אף אחד לא יבוא בטענות כאלה ואף אחד לא יהפוך את זה. למה? כי הוא ידע שזו המציאות, ככה הטבע, ככה הבריאה. ככה הם גם מצוות, המצוות זה הבריאה הרוחנית. הבריאה הרוחנית היא, בין אם אתה מבין אותה, בין אם אתה לא מבין אותה, אתה עושה אותה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הרב מבריסק היה אומר, זה כבר נשמע קיצוני, אבל זה מתאים לרעיון, כן? כתוב, אהבת לרעך כמוך, כן? אז אחורה אנחנו אומרים, זה מהמצוות השכליות. יש גם חז"ל שכמעט אומר את זה. אל יאמר אדם, אי אפשר לאכול חזיר, כן? אלא יאמר אדם, אני רוצה לאכול חזיר, אבל מה יעשה שהתורה אסרה? צד שני, אל יאמר אדם, אני רוצה לרצוח, מה יעשה שהתורה אסרה? לא, אסור שאתה תגיד שאתה רוצה לרצוח. מה יש שתורה עשרה? הרב מבריסק הלך שלב אחד הלאה. הוא אמר, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הפך אותם דברים שאנחנו קוראים מצוות שכליות, הוא הפך אותם לכאלה שהוא נטע במוח שלנו כישורים להבין אותם. אבל זה עדיין גזרת מלך. יש דברים שהשם לא נתן לנו את הכישורים להבין. פרה אדומה אף אחד לא הבין. חוץ ממשה רבנו, אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא הבין את הפרה, אמרתי איך כמעט היא רחוקה ממני. אבל דברים אחרים, שלמה הבין. משה הבין גם פרה אדומה. ואנשים רגילים לא מבינים 50%. אלא זה ההבדל בין חוקים למשפטים. אבל הרב מבריסק הסביר שגם המשפטים שהם מובנים, פשוט זה גזרות. רק חלק מהגזרה שיהיה לך את השכל להבין אותם. ואף תראה כמוך, אתה צריך לאהוב את החבר מתוך אהבה, כי השם כן נתן לך את התכונה הזו לאהוב. זו תכונה חיובית, אבל לא, 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 לאוטיסט אולי אין את התכונה הזו. לבעל חיים או לשולחן הזה אין את התכונה הזו. אם השם ירצה, אז השם ייתן גם לשולחן את התכונה שהשולחן יאהב אותי. השולחן לא אוהב אותי. לדוגמה, כן? אני יודע, המשקפיים שלי לא אוהבים אותי, לכן הם נעלמים לי הרבה פעמים, וכיוון שאין לי משקפיים, אז אני לא יכול למצוא אותם. אז כבר הגעתי למסקנה שיש לי בעיה עם המשקפיים, המשקפיים לא אוהבים אותי. אז לא כל דבר נעלם לי, המשקפיים נעלמים. אז ככה זה. החיים הם בנויים באופן שהכל זה גזרות. רק יש דברים שהקדוש ברוך הוא המתיק אותם, נתן לך סגולה איך להבין אותם. טוב, אבל נחזור לענייננו. אז מה כתוב פה? שיש לך במקום שהוא הכי קודש קודשים, שזה בעצם השגרירות של מלכות שמיים עלי אדמות. מה היא שגרירות מלכות שמיים עלי אדמות? בית קודשי הקודשים. ששם נכנס כהן הגדול, שהוא שליח דידן, שליח רחמנה, הוא כביכול עומד בתווך, כן? פעם בשנה, ומה הוא רואה שם? הוא רואה שם קרובים. כאשר היו פותחים את, את הפרוכת, והיו רואים מה יש בקודשי הקודשים, והיו רואים קרובים. זה דבר מדהים, זה דבר קושייה עצומה. התירוץ הוא, התירוץ על הקושי העצומה הזאת הוא שבאמת הכל מהשם יתברך. כשהשם רצה שאתה כביכול תעבוד לחפץ, אז אתה עובד לחפץ. וכשהשם לא רצה, אז עבודה זרה. וגם כשהשם רצה, הוא יתיר לך את זה בתור דבר שרירותי מאוד, שאתה לא יכול פה להסיק מסקנות. אל תסיק מסקנות שאתה יכול לעשות קרובים בבית כנסת. אם תיכנסו בבית כנסת, תראו שם קרובים, תדעו שזה בבית כנסת רפורמי מינוס. יעשו להתפרד בבית כנסת כזה. כן? עכשיו אותו דבר, משה עבדי. וימינו בשם משה עבדו. אם השם לא כביכול מוחשי נמצא שם, אז אמונה במשה זה עבודה זרה. אם אתה מאמין ברבי ולא חזק מאוד בשם לפני, אז אתה מאמין ברבי, אז אתה עובד עבודה זרה. אתה עובד עבודה זרה. אם אתה מאמין בשם מאוד חזק, וככה אתה מתייחס לרבי שהוא כאילו בכל אופן קצת מקל עליך, מלמד אותך וכו', טוב, זה כבר מחלוקת בין החסידים לליטאים, אבל היום כולם חסידים, היום גם היום אין לא חסידים. היום החרדלים חסידים, והליטאים חסידים, והספרדים חסידים, והחסידים הם ודאי חסידים, כולם חסידים. כולם חסידים שוטים, אבל הרוב חסידים שוטים. אבל כל פנים, למה? כי אנחנו חלשושים. וברגע שאתה חלש, אז אתה מחפש מישהו שכל הזמן ידריך אותך. כן, זה כמו אדם מפחד לצאת למדבר יהודה בלילה, אם אין לך פנס ואין לך אימון, אתה מפחד, אתה רוצה כל הזמן מישהו שיראה לך את השביל, יראה לך את הדרך, אתה מלא חרדות, אתה חסר ביטחון. זה מה שאנחנו היום. אבל יש פה למעשה הידרדרות, יש פה למעשה הידרדרות. ההידרדרות הזו היא לא מאפס למשהו גדול, אלא כבר בהתחלה אנחנו רואים, הנה למשל, אני אביא לכם דוגמה נוספת. הקורבנות זה אותה בעיה, נכון? אתה עובד את השם קורבנות, מה השם צריך לאכול, רוב זבחיכם לא חפצתי, כן? יש הרבה פסוקים שזה קורבן ישעיהו, ירמיהו מרבים לדבר על זה שלא הזבח, לא הקורבן המחפרים. התשובה היא המחפרת, אלא אלו דרכים שהשם גזר שכך תעשה את זה. אנחנו לא בדיוק מבינים את זה, הקדוש ברוך הוא לא אוכל, הוא לא רעב, ולא, והאש שאוכלת את הקורבן זה דבר שהוא גובל לכאורה ושוב בהטעיה, זה ניסיון, כן? אבל ככה זה. אז עכשיו היו קורבנות מאז ומעולם, אדם הראשון כתוב כבר הקריב קורבן כשהוא נולד, נוח כשיצא מהטבע הקריב קורבן, אברהם אבינו הקריב קורבן, עוד אין בית המקדש, אבל יש כבר במה ויש כבר הקרבה קורבן. אז רואים שיש את העולם בעצם הווייתו ובעצם מציאותו, העולם הוא פיזי, העולם מזמין עבודה זרה. העולם כל כולו כביכול מתנגד לשם. למה? כי השם הוא אין סוף, וכל מה שאנחנו נוגעים בו וכל מה שאנחנו חשים, כל החושים, הם מדברים על משהו שהוא יש לו גבולות ויש לו תואר ויש לו משקל ויש לו נתונים מאפיינים פיזיים, כן? כי זה חלק מהפרדוקס של הקיום שלנו. הקיום שלנו פרדוקסלי. מחד גיסא אנחנו צריכים לדעת שיש משהו אחר לגמרי. המשהו האחר לגמרי הזה הוא לא מובן, ואין לו גוף, ואין לו תמונה, ואל מי תדמיוני וישווה, הוא משהו אחר לגמרי. אני תמיד מצטט את הרב מקוצק כשהוא אמר, אני לא יכול להאמין באלוקים שאני מבין אותו. ברגע שאני מבין אותו הוא חבר שלי, אז אני אשח בכיתו, אז אני לא יכול להתבטא לחלוטין, ואת זה אנחנו ראינו בעקדה. העקדה עצמה הביאה לעולם סתירה עצומה. צד אחד יצחק יקרא לך זרע, צד שני עלה הוא לעולם. נו, אז שני כתובי הקרישים זה את זה, עד שבא כתוב השלישי, לא אמרתי שחתהו, אלא אמרתי עלה הוא. אוקיי? אבל מצד אברהם, זה היה ניסיון עצום. שיא הניסיון היה שכל ההיגיון שלו, ואברהם היה גאון, היה אדם שמגיל 3 משוטט בדעתו ופילוסוף אדיר שמגלה לבדו את כל העקרונות של אמונת היהדות, כן? אבל הוא, כאן יש לו סתירה עצומה. איך הוא יכול לעבוד אלוקים סתירה? התירוץ זה מה שהרבי בקוצק אמר. כאן זה עצמו הלקח, זה מה שהשם אומר לו, אתה לא יכול להבין את השם. אנחנו לא מבינים למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אנחנו לא מבינים למה בשואה נרצחו 1.5 מיליון ילדים שלא טעמו טעם חן. אנחנו לא מבינים את זה. איוב לא הבין את סוד הרע. והחבריו ניסו להסביר לו שזה בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה וכו'. אנחנו יודעים עוד לפני תחילת כל המעשה שם, שזה ניסיון שהקדוש ברוך הוא כביכול עשה באמצעות השטן לבדוק את יראת השמיים של איוב. אבל באמת דרכי השם נסתרות מאיתנו, וזה נתון מחויב המציאות, כי ברגע שאנחנו נבין את דרכי השם, אז מפסיק להיות נושא של אלוקות. אלוקות זה פירוש, זה משהו אחר לגמרי, זה לא אחר, זה לא יותר גדול, זה לא יותר חזק, זה לא יותר צודק, זה לא יותר חכם, זה משהו אחר לגמרי, זה שייך לספרה שונה באופן טוטלי מכל הבחינות האפשריות. זה המושג שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא אחד בכל היחידות וכל המיוחדות ובכל היציאת דופן שאתה יכול לעלות על דעתך. כן? אני מבין שאני לא מבין. עכשיו, מה כן קרה פה? לפי זה מה שקרה פה זה כך. הקדוש ברוך הוא כביכול כן רצה שיהיה קורבנות. עובדה שאדם הראשון הקריב קורבן. הקדוש ברוך הוא כן רצה שלא יהיה מלך, זה אחד הסיבות ששמואל התנגד למלך, כן, כי המלך הוא כאילו תחליף, השם הוא מלככם, מלך הוא כאילו כביכול עובדה שהרבה מלכים ראו את עצמם כאומניפוטנטיים, כאלוהים, אלוהה, פרעה ראה את עצמו כאלוהה, נבוכדנצר ראה את עצמו אלוהה ועוד, כן? אלא מה? החולשה והחטא, הירידה של המין האנושי יצר סוג של שינוי. מהו השינוי? כמו שבפסוק הראשון, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן? עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול לעמוד, שיתף מידת הרחמים עמו. השיתוף של מידת הרחמים עמו, אולי, אני לא יודע אם זה פשט, אבל בתור לשון צחות, השיתף אולי זה הפשט, שיהיה קצת כן איזשהו תיווך, שיהיה בית מקדש, שיהיה קורבנות, שיהיה אפילו קרובים, שיהיה משה רבנו, שיהיה רבי, שיהיה קבר, שיהיה כיסא שיושבים עליו, וזה פוקד הכרות, ועוד כל מיני דברים, חלקם שטויות, אבל אני מתכוון לומר, זה אולי גובל בעבודה זרה, אבל זה הקדוש ברוך הוא כביכול אמר, עד שתעשינו באיסור תעשינו ביתר, כמו יפתור. יש קטע נפלא בספורנו בסוף פרשת משפטים, אני רוצה לקריא אותו. אז למעשה מה שאני עושה פה, אני הצגתי את הבעיות כמדומני במלוא חריפותם, אבל בחריפותם, והפתרונות הן שאין פתרונות. כמו שהשם מתגלה בסערה, מהסערה לאיוב, הוא אומר לו, אתה, את הלוויתן אתה מבין, את הרעם אתה מבין, את ההרים ואת הקרחונים ואת כל הדברים הנשגבים אתה מבין, לא, אתה עומד ומתפעל נוכח משהו שהוא מעבר לכוחות אנוש. זה גם הגורל, זה גם המציאות, זה גם השואה, זה גם הכל. יש דברים שהם גדולים מהחיים, אנחנו לא יכולים להסביר את זה. הספורנו אומר כך, ב-40 יום האחרונים נצטווה על מלאכת המשכן. כך אומר הספורנו. כמו שביאר באמרו להלן, ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, כן? וזה לא נתקיים בלוחות הראשונים, שלא באו לשום אהרון. כן? הלוחות הראשונים, הראשונות, הם לא הושמו באהרון, כן? שהרי נשתברו. רק שבריהם בלבד, בלתי העדות, כאומרם, לוחות נשברו ואותיות פורחות באוויר. וזה בעצמו ביאר באמרו, מזבח אדמה תעשה לי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אבל אתה יצטרך לכהנים, מה זה כהנים? מתווכים. כהנים שלוחי דינן, שלוחי רחמנה. זה סוג של תיווך. וזה בעצמו התבהר באמרו, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. והנה לא נבחר שבט לוי לשרת עד אחר מעשה העגל. רק אחרי מעשה העגל יש לנו שבט שלם שהוא צריך לשרת ולהיות כביכול המתווך בינינו לשכינה. כן? כמו שהיד באמרו, בעת ההיא הבדיל השם את שבט לוי לשרתו לברך בשמו. אמר אם כן שבכל פעם שעלה משה להר שעה 40 יום 40 לילה, והפעם אשר בה הושג זה התכלית הייתה הפעם האחרונה לכולם שבה ציווה על מלאכת המשכן. ואחר שסיים מלאכת המשכן בגדי כהונה והקטורת ושבן המשכה, ביאר שבסוף הראשונים נתן הקד ברך הלוחות הראשונות ולא סיבב הוא יתברך שום איחור, כי לא עינה מליבו, אלא שישראל השחיתו עניינם כאמרו כי שיחת עמך, ובאמצעים כפי קבלת רבותינו הייתה פרשת ראה אתה אומר אליי ופסול לך. ובשלישית היה כל העניין שסיפר באמרו ואיש שם עם השם 40 יום 40 לילה וכתוב הלכות והירד אז עם קרני עוד וציווה על מלאכת המשכן. מה אומר פה הספורנו? הספורנו אומר פה דבר אדיר חבר'ה. הספורנו אומר שלא היה צורך במשכן ללמלך את העגל. אחרי חטא העגל, כיוון שהם השחיתו והתברר שהם לא במדרגה שיכולים לעמוד בגילוי שכינה באופן אבסטרקטי, הם צריכים משהו שבמשהו של מוחשים. זה מתאים מאוד לכוזרי. כוזרי לא אומר את זה, הספורנו אומר את זה, אבל זה משתלב. כוזרי אומר שהחטא שלהם היה שהם חיפשו משהו מוחשי. אומר הספורנו, התוצאה הייתה שהם קיבלו משהו מוחשי, עד שתעשה באיסור, תעשה ביתר. כביכול הקדוש ברוך הוא ראה שאינם יכולים לעמוד, לכן שיתף עמו משכן. זאת אומרת, יש במשכן, יש בקרובים, יש ברבי, כל אלה יש משהו שהוא מעין דמעין של מה? של עגל. והקדוש ברוך הוא, כמו ביפה תואר, עד שתעשינו באיסור, תעשה ביתר. כביכול יש פה איזו השלמה אלוקית עם חולשת אנוש שזה יורד. זה מה שאומר הספורנו, זה חידוש עצום, חידוש עמוק מאוד, נפלא מאוד. ויש איזו קושייה גדולה שאין לי עליה תירוץ. אם כן, למה לעתיד לבוא שהכל יתוקן, עדיין, זה שיטת הרמב״ם, ינהגו, ייבנה בית שלישי ויהיה משכן, בית שלישי זה לא משכן, זה יותר ממשכן, יהיו קורבנות ויהיו כל הדברים האלו. זה צריך עיון. אם התיקון העליון אומר שלא צריך כל האמצעים האלו, והמשכן והכהנים והקורבנות וכל זה, זה בדיעבד, בגלל... אז למה לעתיד לבוא שנחזור למצב של תיקון ולכתחילה יהיה צורך בדברים האלה? בהכרח אין לי פתרון ממשי, אבל בהכרח שאותה בחינה של בית שלישי זה לא בדיוק כמו הבחינה שאנחנו מבינים את בית ראשון ואת בית שני. זה יהיה גם לרמב״ם שזה עולם כמנהגו נוהג ואנחנו נבנה את זה, אבל זה יהיה בחינה שזה יורד מהשמיים. זאת אומרת, זה יהיה מצב של בחינה שאנחנו נראה כיצד עלי אדמות בחומר מתקיים מהאין סוף. זה דבר שהיום אנחנו לא יכולים לראות. זה היום סתירה, כן? אבל אז נראה, כמו שבבית קודשי הקודשים יש את הסתירה הכי גדולה לאין סוף, הקרובים. יש לכאורה את העבודה זרה הכי קיצונית שאפשר לעלות על הדעת, כן? כי בתוך קודשי הקודשים המוחשי גם הופך להיות לאינסוף, שאני אומר את זה כמנטרה, לא כמשהו שאפשר להבין ברמה לוגית ממש, אבל זו תפיסה קבליסטית, וזה גם הרמב״ם יסכים למקובלים כנראה. זהו, זה איך אומרים, נושא עמוק ואידך זיל גמור, וכדי ללכת ולגמור את זה אתם צריכים לא תואר ראשון במחשבים, אלא אתם צריכים תואר 100 בקבלה ובכל התורה כולה, וגם אז לא תבינו כנראה, אלא אם ביד גואל צדק. אבל בכל אופן, עובדה שאיוב נחשף לבעייתיות מהסוג הזה. אז כולנו נחשפים פה ושם. אין אדם שלא עובר לפעמים לא עלינו צרות, שכול, כל מיני בעיות. זה נותן לנו את היכולת אולי קצת להתמודד עם זה. כשאנחנו רואים ככה זה העולם. העולם בנוי עם סתירות, כי העולם בנוי עם אלוקים שאנחנו לא יכולים להבין אותו עד הסוף, וזה על מנת כן. אולי לעתיד לבוא כן נבין אותו. זה לא מפורש בשום מקום שנבין אותו עד הסוף, כי זה ברור שהוא יהיה עדיין האלוקים ואנחנו בני אדם, עם העולם כמנהג הנוהג. או לפי המקובלים אנחנו נחזור לצרור הנשמות ונתחבר לשכינה, כי אנחנו צלם אלוקים, אנחנו חלק מהשכינה. לפי המקובלים הכל הוא חלק מהשכינה. גם השולחן, שלא אוהב אותי. או המשקפיים שלא אוהבים אותי. הנה, אני אפילו, יש לי מקרה סימן שהמשקפיים לא אוהבים אותי, הנה. משקפיים שמצאתי באוטו, האוטו דרס אותו. הוא נפל, עשיתי רברס, זה מה שנשאר ממנו. על כל פנים, תעשו את התואר, תהיו תלמידי חכמים, אתם כנראה חבר'ה מוכשרים, אמונים, מכון לב. עושים תואר עוד לפני שמגיעים לישיבה, אבל שתגיעו לישיבה. אל תלכו לכל 8200 ו-1400 וכו', כן? תהיו תלמידי חכמים, אחרי זה אולי תלכו, אבל צריכים להיות תלמידי חכמים, צריכים להבין את החיים. כל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.